חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו. עניין כשצדיק מתפלל וצועק על איזה קושי בעולם הזה ואינו נענה ואין משגיחים עליו, האמת הוא כי הכל הוא מגודל החיבה והאהבה שיש לו התברך אל הצדיק, בשביל כך אינו נענה בענייני העולם הזה. משל, למה הדבר דומה? לבן המלך שהוא קטן ועשה לעצמו בית קטן מכיסמים, בא אדם מסתה אותו, בא התינוק אצל אבליו בקוב לרבה, הוא בוכה על זה, ואביו היה מצחק ולא ענה, להינקם תכף מזה האדם שסתר בניין גרוע זה, כי הוא מחשב את המלך לבנות לו פלטרים גדולים, זה שכתוב, והוא מהשם בעוזיך, לבנות בית המקדש העתיד, ואז נשיר לזמרה גבורותיך. ואני משאל מובן, שמחמת אהבת השם להצדיק, וידע שנחלה להצדיק, אהבת השם להצדיק, וידע שנחלו עולם הבא, לכן אינו משגיח על הצער שיש להצדיק בעולם הזה, שהוא על ידי, שערי על ידי הצער, אז לפום צער אגר שנחילר לעולם הבא.
אז הוא פותח פה בפסוק, חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו. נטע קו זה הקנה של מדידה. זאת אומרת שבזמן החורבן כבר הקדוש ברוך הוא לקח את הקנה של המדידה למקדש השלישי. למה? כי כל החורבן הוא היה לצורך הבנייה של המקדש השלישי. שהמעלה של המקדש השלישי היא יותר עליונה מהקודמים. אז החורבן הוא בעצם חסד גדול. חשב השם להשחית חומת בציון, ומיד אחר כך הוא כבר נטע קו, הוא לקח את קנה המידה, למדוד בו את המידות של המקדש השלישי. אז זה קודם כל מושג ש... אנחנו לומדים שכל חורבן הוא נועד כדי לבנות דבר יותר אמיתי ויותר מתוקן ויותר נכון ויותר מתאים, שהשם יתברך מחליט ברצון שלו, במחשבה שלו, שצריך להחריב דבר מסוים כדי לבנות את הדבר המתאים. אומר אותו דבר הצדיק, וכשכתוב פה הצדיק זה נאמר לכללות של עם ישראל. לפעמים מתפללים על הזקים שבעולם ולא נענים, וזה נראה שכביכול לא משגיחים. הכל הוא מגודל החיבה והאהבה שיש להשם מתברך לצדיק, לכן הוא לא נענה בנעני העולם הזה, כי השם מתברך אומר עדיף שיחרב דברים כביכול.
איך מגיע לצדיק בכלל תפילות על עולם הזה? אם הוא צדיק כזה, הוא לא אמור להיות כזה, העולם הזה פחות מעניין אותו, לא?
אבל הכל הוא פה.
אה?
הוא פה.
יש כזה דיבור בנועה מלימלך. הנועה מלימלך כותב ש... רצון לרעב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. הוא אומר, מאיפה הוא מגיע לצדיק, ליראים שיש להם רצונות בעיני העולם? הרי הם לא מכירים את העניין של העולם. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא לפעמים מפיל צדיק שיהיה לו רצונות גשמיים? רצון יראב יעשה, למה? כדי שאת שבתם ישמע ויושיעם. אם לא יהיה לו שייכות לזה, הוא לא יכול לפעול לעם. אז כביכול מפילים אותו ומראים לו שצריך כך וצריך כך, ואז הוא מתפלל, ואז בזכות זה הרבה הרבה אנשים נענים. ויש כאלה פעמים שהרבה אנשים נענים והוא נשאר בעניין שלו, כמו רבי חנינא בן דוסא. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני אפילו אין להם במה להסיק את התנור, במה להשים חלות בתנור בערב שבת, כמו שהגמרא מביאה. אלא למה זה? זה בגלל שיש כזאת אהבה להשם, לצדיק. אז כביכול השם אומר לו, אני בונה לך עולמות כאלה גדולים, אתה, הדמות שלך חקוקה למעלה, כל העולם ניזון בשבילך, אני רואה את הצורה שלך, אני משפיע על העולם את כל הטובות, אז תסתפק בזה, תסתפק בזה. גם עם ישראל אותו דבר, האומות יושבים בשלווה. לא מזמן מישהו סיפר לי, לפני שבוע, אמר לי, רק מה זה השירות שיש לטראמפ? אתה שמעת את המושגים? זה לא נתפס בשכל אנוש. כל כמה דקות שלו זה עשרות אלפי דולרים. כל תזוזה, כל עניין, כל... הוא נוסע לפה, הוא נוסע לשם, הכל... כל התחזוקה, זה מצד שני אתה שומע על יהודים שמתמודדים עם כל כך חיסרון של פרנסה, ומה רוצים? רק הדברים המינימליים בשביל להתקיים, מה השם יתברך לא יוכל להביא את זה ליהודים. הרי זה אצלו כל, עלי הכסף, לי הזהב.
לא, יש שם עשיר בעולם שמעולם לא היה כזה עשירות מופלגת לבן אדם.
שלו, של טראמפ?
של לא טראמפ, של איך קוראים לו, אילון מאסק, יש לו קרוב לטריליון דולר הוא שווה. מעולם לא היה לבן אדם כזה שווי של מספרים שכאלה בחיים. גם הוא יחיה ונחמיא ובן נינו יכולים כל יום לבזבז מיליון דולר.
אבל הוא שאולה כזה עשיר הרב, הוא אמר שאושר לא יכול לקנות אושר.
הוא הבין את זה.
הוא אמר את זה מפורש.
זה פשוט, שיהודי פשוט, אחי אני, יש לו יותר מתיקות בלב, זה פשוט. אבל אף על פי כן, אנחנו רואים יהודים אז השם יתברך אומר לנו, יש לנו עולמות אחרים שמוכנים לנו. מחכים לנו דברים. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. יש יהודים שכל כך מתמודדים, רוצים ללמוד וצריכים לעסוק בפרנסה וכו' וכו', ואתה אומר מה, בשביל כמה מאות, כמה פרוטות, כל הטרחה הזאת, כל...
מחצים משהו השקיע בשביל להרוג אותנו, היה מחלקים פה בארץ ישראל, מה שהאיראני רק שם פה בשביל להרוג אותנו, חצי מזה, היה מחלקים פה לאברכים,
קונים
דירות.
אפשר לשאול איזה שאלה, עולמות שמחכים לנו, מהמצוות נגיד, עולמות אחרות, איפה הם נמצאים? בעשייה, יציאה, בריאה, אצילות, מעבר, כאילו, אני יודע, זה שאלה קצת עמוק.
איפה נמצא עולם הבא הזה?
עולמות האלה. עולם הבא זה רק עולם אחד, לעומת כל העולמות, לא?
אני לא יודע, אני לא הייתי שם. אני רק מאמין שזה קיים.
ברוח תשוב אל אלוקים. יש שם במקום שקוראים לו אלוקים, ממשהו.
אני אומר איזה מעבד האור אין סוף.
בירד העולם הבא? מה קורה לה? זו שאלה חזקה, הרב שמע שואל. אז אם לפי התורה הזאת, ענייני העולם הבא צריך לענות? צריך לדעת שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הנחת רוח שיש להשם. נראה לנו שהנחת רוח של השם זה שהכל הולך לפי ראות עינינו. יכול להיות שהשם יתברך רוצה את הלב נשבר ואת הרצונות ואת התפילות, ועוד פעם נופלים ועוד פעם מקמים ועוד פעם מתפללים ועוד פעם מקווים. זה השם כיוון או לא? אנחנו לא יודעים.
עכשיו, כמו על בעדינו, כשיהודי מתפלל לרוחניות, אין דבר כזה שהוא לא מקבל. אם הוא לא מקבל, זה סימן שפה השם רוצה אותך. רוחניות חייב השם לתת. לא, גשמיות, כן, אתה יודע. רוחניות, ידידי שרוצה להיות ידידי יותר טוב.
אבל הוא לא חייב כלום.
אילו לא היו עזרו, אי אפשר, אי אפשר לרצה, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, אי אפשר באמת להרצח את היצר.
השיעור שהוא הביא, הרב אמר
שבמרוקים כרגע שם. כביכול, השם יתברך יכול לברות כל העולם באופן אחר, שאדם הראשון לא היה חוטא, ולא היה כל כך הרבה צער, ולא היה כל כך הרבה ניסיונות, והכל היה יכול להיות כסדר. וכולם היו מצליחים לעבוד את השם, וכולם היו מלאים בטוב של השם, ולא היה את כל הסיפור הזה. השם יכל לברוא כזה עולם. אבל אף על פי כן עלה ברצונו לברוא עולם כזה, שיהיה חטא אדם הראשון, ויהיה חטא העגל, ויהיה דור המדבר, ויהיה גאולה, ויהיה גלות, ובית מקדש, ונחרב, ועוד פעם בית מקדש, ונחרב. והרבה שנים מחכים לגאולה, וזה... האופי של העולם, ככה השם יתברך חצה את העולם. שאנחנו כל הזמן נהיה חסרים, וכל הזמן רק נהיה תלויים בו, וכל הזמן נרים עיניים לשמיים, ולא יהיה לנו שום הרגשה של ישות ושלמות בלעדיו. זה ככה עלה ברצונו. אומרים בשם אלוהים מלך, שאם היה השם יתברך נותן לו לברוא את העולם, הוא היה בורא את העולם בדיוק כך. נכון? כי ככה זה הרצון שלו, זה הכי טוב. בהבנה שלנו האנושית היא לא מובנת.
אנשים כמו לצדיקים שמגיעים לעולם הבא, ושוכבים הבטיחו פה שהם יעשו נצורות, והם נעלמו. עכשיו שאתה לא זוכר מי, גם אחד לא מסביר בדיוק ככה
צריכה. אם הוא צדיק היא טוב.
אז כמו שנתנו את הסטנדר לדרוש, לא זוכר כל צדיק, את הדבר שהוא, וזה היה לו את עבודת השם. וזה...
יש
סיפור על הקנטוניסטים, שמשום איזה צדיק, שמישהו נכנס, שעשה שם שמיים, לא זוכר
מי
זה.
ושאלו,
כאילו,
עשו
שאלה
אחרה,
אולי
שלא
בא
קורה, אומרים, כל מיני מה לזה, אולי הבעיה הזה.
הבן שלו,
מי
הבטיח לבן שלו?
של מלך. הרב מיילך, כן. אז הרב סיפר את זה. נכון? שכשהוא יצטרך משהו, הוא...
הוא יבוא אליו.
הוא עשה את זה.
אבל אף על פי כן, הנוע מלימלך הוא מאוד עסק בלהמשיך את הטוב הזה בפועל. שיהיה בפועל בנך היום הזונה, צריך גם את זה להגיד. צריך גם את התורה הזאת לחדד. שהצדיקים, עם כל מה שהם הבינו שהכל טוב, ושהשם הוא טוב, ושהעולם הבא הוא טוב, אף על פי כן היה חשקם ורצונם שהעולם יהיה מלא ושבע מטובו. והם השתדלו בזה. אה?
אני לא צדקים כותבים שבו מלך ביטל לחמי משיח.
וביטל חבלי משיח, וביטלו כל הצער הזה. ואחרי שכל מה שמתפללים והצדיקים ביטלו, ואז חז ושלום רואים שאין איזה תפילה נענית, אז צריך לדעת שאין תפילה, כמו שראינו בבעל שם טוב, קרום זולות לבני אדם, אלו דברים שבני אדם מזלזלים בהם, והם עומדים ברומו של עולם, זה תפילה. שמה אומר הבעל שם טוב? היות והתפילה היא עומדת ברומו של עולם, זאת אומרת היא כל כך פועלת בעולמות העליונים, לא תמיד היא נראית פה, אז בן אדם מזלזלים כי לא רואים. אבל היא פועלת בעולמות עליונים, אם היו נותנים לנו רגע אחד, פותחים לנו את העיניים לראות מה אנחנו פועלים, לא היה לנו בחירה. כל תפילה שאדם פועל, גם אם הוא לא רואה אותה פה מתקיימת, אבל הוא לא יכול לדעת מה הוא ממשיך אחר כך לזמן שהוא יצטרך, ולזרעו אחריו, ולכלל העולם כולו. זה פשוט שכל תפילה פועלת. למה היא פועלת? השם ברוך עושה עם זה מה שהוא רואה לנכון לעשות עם זה בשביל הכלל ובשביל הפרט. ראינו את הדוגמה הזאת במגילת אסתר, שמרדכי יהודי עשה טובה למלך אחשוורוש, והמלך אחשוורוש לא עשה שום דבר, רק כתב את זה בספר הזיכרונות. והמלבים כותב שאם היה משלם לו מיד, כל הנס של פורים לא היה קורה. כי זה היה קורה מיד. הוא עשה פעולה, הוא קיבל את התגמול מיד. השם יתברך ידע וצפה, המלך, כל פעם המלך זה השם, מתי לענות את התפילה, מתי היא צריכה לעשות את הפעולה שלה ולהתקבל, וכן אז זה הדרך. משל למה הדבר דומה לבן מלך שהוא קטן ועשה לעצמו בית קטן מקיסמים, ובא אדם וסתר אותו, ובא התינוק לאבי ובוכה, סתרו לו את הבית מקיסמים, אבי והיה מצחק, ולא ענה הוא להינקם תקף מזה אדם שסתר, אמר, אני אנקה ממי שסתר לו בניין של קסמים, אני עכשיו יש לי מחשבה לבנות לו פלטרים גדולים. זה הכוונה, רומה השם בעוזיך, רומה השם בעוזיך, זה בית המקדש, ואז נשירה ונזמרה גבורתך. זאת אומרת, נדע שכל הגלות וכל החורבן הוא היה חסד גדול. אז הנמשל מובן, שמחמת אהבת השם לצדיק, והוא יודע שינחלו עולם הבא, לכן הוא לא משגיח בעניינים של עולם הזה, כי על ידי הצער הזה לפעום צער האגרה ינחילהו לעולם הבא.
כמו אחד בא לחפץ חיים, הוא אומר שהוא רוצה לקבל, אין מצחה מביצה, אבל אין מצווה אחת שישנמו לו פה, הוא חייב לצאת מהדחקות, כאילו מה, יוצא מצווה, משהו.
אבל הגמר אומר את שכר מצוות בעיה אל מליקה.
כן, אבל הוא ביקש לעשות את החפץ חיים יפעל בשבילה. הוא אמר שזה כמו שאתה הולך עכשיו למדבר, לקח דינר זהב, מטבע זהב, הולך לקנות עם זה מסטיק, משהו קטן במקולת, עוד חכה שיביא לך עודף. הוא הולך ללך מפה.
הרמב״ם כותב שכל השכר שהתורה הקדושה כותבת על המצוות, זה לא השכר האמיתי של המצוות. כי מצווה זה אינסוף, איך אפשר לתת אינסוף בעולם גשמי? מרמה השכר של המצווה זה מצווה, והתורה אומרת כל השכר של המצוות זה כדי שתוכל לקיים עוד מצוות, אבל המצווה עצמה אין לא ראתה אלא מזולתך. מצווה אחת ממשילים את זה בסיפור ש... שהחפץ חיים אמר, אשתו סיפרה שהיה לה איזו ידידה טובה או משהו כזה שהם סיכמו ש...
אמא של
הגאון מבינה. אמא של הגאון מבינה. שהראשונה שתעלה לעולם עליון תבוא לספר לחברה שלה, תבוא אליה מעולם עליון.
הם הלכו ביחד כל יום, יום חמישי, לאסוף כסף, שנים ששמים לעניים ליד הדלת.
אז כשאחת יספר לשנייה מה קורה בעולם העליון, אז היא אמרה לה, אני לא יכולה לספר לך כל מה שקורה, אבל רק אני יכול להגיד לך דבר אחד, שפעם הלכנו ברחוב, ומישהו שאל אותנו איך מגיעים למקום פלוני, ואת לקחת את היד והצבעת לשם, אומר, התנועה הזאת היא חקוקה אין סוף. רק על התנועה הזאת השכר הוא אין סוף. זה רק מעט שאני יכולה להראות לך, והשאר מובן, מה זה מצווה.
יש גם הכל תלוי בלב, כתוב בגמרא בירושלים, הכל תלוי בלב, הלב תלוי בכיס. צריך גם שפע גשמי בשביל שנוכל לראות את השם... גמרא ירושלים בתרומות.
יש משהו מאוד מפחיד שהוא בעד אותו שיחה.
לפי זה אפשר, זה לא צריך לה, מסבירים את זה ככה, אבל זה בואו נותן להבין שהכתוב, כל המטרה של השם ברא את עולם זה בשביל להתאים לביתה. ואם רואים, הבחירה זה קשה, והמון אנשים לא רוחים, כל אחד, יש הרבה נופלים. אם כל העולם ברא כדי להתאים לביתה, כל כך הרבה פעמים נתקעים. השם, האדם שהולך של הגנום, משלם את השלום הזה. להראות באצבע ככה, זה נצח נפתים, נשאר לזה, והבחירות הלא טובות זה נעלם לנו את זה. כתוב שהעברה אושם שונים בעולם הזה. אפילו בעולם הבא זה מקסימום 12 חודש. כל מצווה לעשות ככה מיד זה נצח נפתים.
מידה טובה, גדולה מפורענות.
היא אמרה בשביל שהגיב סכם אותי, האמא שלה גם מבין לפני שהיא נפטרה, היא באה למה לגאון, שאלה את הגאון מה, בזכות מה אני אבוא לשם על העולם העליון, בזכות זה שאני יש לי בן, הגאון מבין לו בזכות מסע החסד, מה לא זה ולא זה, היית אלמנה כל כך הרבה שנים.
מה אני משאל פה?
מה שלמדנו?
כן.
על הקיסמים?
כן.
ש... אם אדם בנה בית מקיסמים ומישהו יחריב לו, בן של מלך עשה בית מקיסמים ובא מישהו ויחריב לו את הבית והבן הזה הוא ילד קטן ומצטער איך יחריבו לי כזה בית, אבא שלו המלך צוחק הוא אומר, אז רק מקיסמים אני מתכן לבנות לך ארמון הקיסמים זה העולם הזה והפלטרין זה העולם הבא עולמך תראה בחייך יש פה עוד תורה מאוד יפה רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום אמר, כשאדם טובע בנער והוא מראה במים כמה תנועות שיוציא עצמו מן המים השוטפים אותו, בוודאי רואים אותו לא התלוצצו עליו ועל תנועותיו. הוא הולך לטבוע, אז הוא עושה תנועות כדי שהוא צריך עזרה לא לטבוע. כן, כשמתפלל ועושה תנועות, אין להתלוצץ עליו. שהוא מציל עצמו ממים הזדונים שהם הקליפות ומחשבות זרות הבאים לבטלו ומחשבתו בתפילתו. זה כמו אדם שטובע. אז הוא עושה כל מה שביכולתו כדי לא להתאבה, כדי לא להתאבה במים הזדונים, בים הזה של הקליפות.
יש כאלה אצל החסידים שלמדו לקרוא, יש כאלה אצל החסידים שלמדו לקרוא מאוד מהר ושלא ייכנס לשבת. בואו נמדו, נמדו, נמדו.
כמו
שרבנו
לא יודעים ומלחז מהשתנה שכשמגיעים
לחשבות
זרור עוד
לנענע
את
הראש
לכאן, כי זה לא עוזר, זה רק
קצת
גרוע.
כן, אבל פה מדובר על אדם שהוא עכשיו בתפילה. הוא עושה כל מה שביכולתו, הוא מתפלל, וגם אם הוא לא צודק, אבל צריך לדעת שמה שהוא עושה זה כדי לא להתאבה.
עכשיו, איך את לאה התפילה
שלנו? יש
מה לצחוק.
יש מה לצחוק.
אבל תרחם עליו.
הוא
תובע. הוא רוצה להציל את עצמו.
עכשיו, איך הייתה נראית התפילה שהם לביא יצחק מברדיצ'ב? יש להבה, מתחיל בצד אחד של הבית כנסת, גומר בצד השני, קולות ובהגים.
למה יש לי לסלק? פה הוא אומר, למה יש לי לסלק מחשבו?
אלא?
תעשה איתו, הוא מתפלל בתנוע והוא עושה, וגם הוא מסביר לעצמו, ומתוך כדי, מהתנועת גוף, הוא מסביר את הפסוקים. זה לא, לא בתור מחשב, זה ממיין להיות פשוט עסוק בטוב החזק. זה ממיין להתנדב.
כשאדם כבר זכה לשבר את הקליפות, אז רואים שהתפילה שלו היא יותר בעדינות, כי הוא לא במלחמה. רואים שהוא לא במלחמה, אבל כל מה שאדם במלחמה, יכול להיות שהוא יעשה תנועות כמו אדם שהולך להתאבה בנער. אז לכן צריך לדון אותו לקו זכות.
יש דבר שמיים פעם שניים, קיום הכרחיך,
כאילו, הכרחיך
יהיה במוחים. מתי ידוע, היד שלו אף פעם, חזק רבות,
תעשה מלבות, תעשה כמי. ואז זה סתר. שאיך אתה יודע שהוא במוחין, ש...
לא, אם אתה רואה, כמי הוא הולך לך, אבל מה אתה מושלם?
שמה?
והחזק טובות, תצחק כמי.
חויזיק, חויזיק זה לעשות צחוק. חויזיק ואידיש לעשות צחוק.
לעשות צחוק על מה?
אז שהוא מראה,
זה לא סותר את התורה הזאת. כי הבעל שם טוב מתכוון שבאמת תרחם עליו, אבל מצד שני, בערכים אתה צריך לצחוק מזה. אתה לא צריך להאמין שזה הדרך. יש גם בנועם אלימלך שהוא כותב.
אה,
חזק וברור.
אבל אתה חושב שהעברות של המעט במשלן הזה, כשבן אדם רוצה לאח... להראות בחוץ שהוא תופס מייכות. אתה עושה ככה תנועות כזה.
אם אתה רואה לבנם, כשהוא נראה את בנם כמו שהוא הולך לתבוע, אל תצחק. אם אתה רואה לבנם, הוא לא נראה שחד.
המח צריך לעזור, זה את עצמו.
יש כזה תורה בנועם אלימלך, שהוא כותב ש... עושה את עצמו. יש תורה בנועם אלימלך בפרשת קדושים, הוא אומר שלפעמים החסידים מתנהגים בתנועות של רבם. והוא אומר שזה נקרא עבודת אלילים. למה? הוא אומר, כי התנועה היא תנועת הנפש. מאיפה נובעת התנועה בתפילה? מתוך ההתפעלות שיש בנפש של המתפלל והדבקות שיש לו בהשם, נוצרת התנועה. אם אנחנו מנסים לדמות רק את הפעולה החיצונית, בלי ההתעוררות הפנימית, זה עבודת אלילים.
זה
דבר
שהוא מוסיף.
דרך כלל תלמיד הוא נמשך לנפש של הרב.
כן, אז אם זה פנימיות אצלו, זה משהו אחר.
זה דבר שהוא מוסיף שהיא. שאם בן אדם שזה מעורר אותו, לעשות כמו שהרבו
רוצה,
שכן
יעשה. למה? כי התנועה של רבו האמיתית היא קצת פעלה בפנימיות שלו, אז הוא...
יכול לעורר.
אבל אם זה רק חיצוניות, בלי פעלות פנימית, זה... אבל על כל פנים, מה שיוצא מפה, שלא להתנוצץ ממי שהולך לטבוע בנער. זה... פעם קראתי שרבוני מפשיסחה, ראה זה יהודי הולך לטבוע בנער. הוא אמר, צריך להציל את היהודי הזה, איך אפשר להמשיך לו ישועה? היהודי הזה עכשיו בצער, בעצב, ואדם בעצב אי אפשר להמשיך לו ישועה. אז הוא עבר, עבר בשפת הנער, והוא קרא ליהודי הזה, ראה אותו נאבק, אמר לו, אל תשכח למסור דרישת שלום ללוויתן. ואז היהודי הזה עלה בבת צחוק לפניו, ואז המשיך לו את הישועה. אמר, כל זמן שהוא היה עצוב בלי איזה מיטה דבדיחות, אני לא יכולתי להושיע אותו. נכון, מוטי?
כשאני תוצא טיסון מותר.
בדיוק, בדיוק. בשביל לעזור לו.
גם בהקשר לתורה הקודם, אבל כשבן את השיסקה, יש לו דימון מאוד חזיק, הוא אומר שלפעמים רואים שהריקנים, יש להם שפע. ועובדי השם יראה השם, לא חסר להם. הוא אומר שכהריקנים, מטרה של השמחה, הוא אומר שאפילו שהשמחה שלהם מגיעה מהעוללות, יש להם שפע. ויראה השם, יראה השם בעצבות ממחמטה ורות שבידה, הם לא בשמחה, זה מביא אליהם
היום דיברנו קצת, אני לא זוכר מתי, זה היה אולי בקידוש, שהאוהב ישראל מאפתא כותב בליקוטים של פרשת ויקרא. הוא אומר שויקרא אל משה, זה מלמד שהשגות אלוקות זה כשהשם יתברך מחליט לקרוא לאדם ולתת לו השגות. אבל האדם עצמו מצד העבודה שלו לא צריך לעבוד בשביל השגות, כי זה כבר לא נקרא עבודת השם, זה לעבוד את ההשגות. זה התמכרות להשגות. אם מהשמיים החליטו לתת לך השגות, הוא אומר, ולכן רואים הרבה פעמים חסידים, כך הוא כותב, שנפלו למראה שחורה, והגיעו לידי שיגעון. הוא אומר, למה? הרי הם עבדו את השם כל הזמן. הוא אומר, לא. הם חיפשו השגות, והם לא קיבלו, והם נפלו למראה שחורה. הוא אומר, היהודי צריך לעבוד את השם בתמימות, בפשיטות, מאיר לו, לא מאיר לו, הוא משיג, לא משיג, הוא דבוק במהותו ועצמותו, ברצון הבורא, מהשמיים כשמחליטים לתת משהו נותנים.
מה זה?
זה נקרא קריאה מלמעלה.
הוא מתלבש כמוך?
אה?
זה א' זעיר.
כן. כן. מנדי הוא זעיר.
קוראים לבן אדם, זה...
כן. אם קוראים לך, אז...
בן הוא אומר בתורה רשמי ב' בביתה, זה אומר שהתינוקות מתחילות, כי זה הם הפיים שבאמת תינוקות של בית רבן. אין איזה השגה גדולה. הם אומרים מה הם משתר, הם אומרים פשוט. אבל הם מפעילים את כל המערכת.
היית היום בקידוש?
הייתי.
זה היה הדיבור. תינוקות. נכון, שמול דוד? התינוקות מתחילים לקרוא מויקרא, שמה, שמה זה... שמה זה העניין, להיות תינוק. ואני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך.
אמרתי מקודם צמד שם, הוא אומר, זה שבת, אדם שיש לו מוחין, שיש לו מוחין, שיש לו ראש, צריך לדעת, בסוף השבת, במין פעמים, יקירו ואילו כמאיתכם ולחתם. פה מאדם צריך לדעת שכל מה שהיה לו בכל השבת, רק היה המתנה, כל המנוחה שהיה לו, המנוחה שלמה, זה היה...
אומרים שהמנהג של רבי מנחם עדן מרימינוב בפרשת ויקרא, כשגמרו את הפרשה להשמה בה, להגיד את המילים לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי, ראשי תיבות להשמה בה. יש אז הרבה 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 רמזים. אחר כך התלמידים אחר כך כתבו הרבה הרבה רמזים. כי הרי התורה גומרת בדבר לא טוב, להשמה בה. אבל בפנימיות של זה, זה לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי.
מי זה הדיבור של האחר?
זה לכן
ציון, אבל... הוא כותב בקהילה קדושה אחת, צעק, זה... אני לא זוכר, יש לשון כזו, שבקהילה קדושה אחת, נוהגים לומר,
קדושה שבת לאזר. אוי אוי אוי, דודום דום דום. או, יש פה עוד איזה דיבור יפה. צריך שירגיש במחשבתו שהוא בעולם העשייה בתחילת התפילה. ואחר כך ירגיש שהוא ביצירה. עולם מלאכים ואופנים. אחר כך בריאה, עד שירגיש במחשבתו שפרח במחשבותיו גבוה מאוד לעולם האצילות, כמו אדם שמטייל מחדר לחדר, כן יטייל במחשבתו בעולמות העליונים. פה הבעל שם טוב מלמד, זה דמיון מודרך. שאתה בתפילה, תתחיל לדמיין, שאתה נמצא בעולמות. כשהתחלת את התפילה, אז אתה צריך לדמיין ולפתח את המחשבה שאתה בעולם העשייה, בעולם העשייה הרוחני. זה המדרגה הרוחנית, אבל הכי תחתונה. ששם לא רואים את החיות האלוקית. אז גם הדבקות שם היא לא מורגשת, ושם אתה עובר את הקורבנות. הקורבנות זה בעשייה. כשאתה עובר לפסוקי דזמרה, ששם קצת יש את הרגש וההתלהבות של דוד המלך, אתה צריך לצייר במחשבה שאתה במדרגה יותר גבוהה רוחנית, שנקראת עולם היצירה. שם נמצא המלאכים, האופנים, אופני הקודש, הגלגלים, חיות הקודש, כל הנושאים של המרכבה, והמלאכים האלה הם קצת יותר מרגישים במקור האלוקי שלהם, לכן יש להם קצת יותר התפעלות מעולם העשייה. אז כשאתה אומר פסוקי דזמרה, אתה צריך להיכנס למחשבה, אני עכשיו נמצא בעולם היצירה, אני עכשיו מתהלך בין החיות והאופנים והמלאכים שמעללים את השם ומשתוקקים להשם, זה המצב שלי עכשיו בפסוקי דזמרה, זה עבודה. זה עבודה של לפתח את המחשבה, את הרגש. אחר כך, כשאדם מגיע לקריאת שמע, לברכות קריאת שמע, לכוון שהוא בעולם הבריאה, זה שם השרפים, זה מעל המרכבה, למה? כי הם נשרפים מהאור העליון, לכן הם נקראים שרפים, שהם כל כך משתוקקים לאלוקות והם נשרפים, ואז הקדוש ברוך הוא ברוא אותם עוד פעם ונותן להם כוח להלל אותו, והם כל כך מתעלים לאלוקות ועוד פעם נשרפים. כך אדם צריך להרגיש כשהוא נמצא בקריאת שמע וברכותיה. כשהוא מגיע ל-18, ירגיש במחשבתו שפרח, זאת אומרת הוא מתרומם, במחשבות שלו גבוה גבוה לעולם האצילות. עולם האצילות זה מלשון אצלו, זה כבר אדם מרגיש שהוא ממש אצל השם, זה לא עולמות תחתונים, זה הכי הכי קרוב אצל השם, והוא נמצא במצב שהוא נאצל עליו האור של השם, וזה הרגשה והמחשבה שאדם צריך לצייר במחשבה שלו בתפילת 18. אומרים שבעל התניא לא הצליח לכתוב את המילה אצילות, הוא היה כותב א' צ' י' ועוצר, כי אם היה כותב את המילה הזאת, הוא ישר עולה לשם. ולעלות לשם זה להיות בטל במציאות לגמרי, ולחוש רק אלוקות. וזה 18, זה תפילת 18.
זה יכול להגיע לאנשים כמוני שנמצאים בתוך
זה מה שהבעל שם טוב מלמד. זה יכול להגיע לכמונו על ידי ההרגשה והמחשבה, כביכול הדמיון של הדבר הזה. לדמיין, אני עכשיו נמצא, הרי הרבה דברים במחשבה שלנו אנחנו חושבים והם לא מציאות. על אחת כמה וכמה לחשוב דבר שהוא מציאות. כי במציאות עכשיו, בתפילת 18, האדם נמצא בעולם האצילות. אבל כדי לחוש את זה, הוא צריך להפעיל את כוח המחשבה ולחשוב שהוא שם.
זה דומה לשבעה ריקים שלמדנו שהבעל שם טוב ממש שגם אפשר לעלות.
וזה כמו שמטייל מחדר לחדר, ככה אדם יכול לטייל במחשבה שלו בעולמות עליונים מעולם לעולם. זה העבודה שלנו, לדמיין. אני עכשיו נמצא בעולם העשייה, ועכשיו אני עולה לעולם הבריאה. זה דמיון, דמיון, לפתח את הדמיון. זה דמיון קדוש, זה לא דמיון מוטעה.
כוח מדם, איפה הכל? זה לפי מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי במוח באותו זמן, זאת אומרת, אם אני אנסה לדמיין משהו, וזה מה שעולה לי תמונה, או שזה אומר, זה מה שקיבלתי מהשם.
אני עכשיו צריך
לדמיין במחשבה. וכל אחד יכול לראות משהו אחר.
כן, אני בעולם גבוה.
אבל מה הדמיון, כאילו, שזה דבר מצוותי, על איזה דבר אנחנו מדמיינים?
אני יודע, קודם כל, אני עושה סדר, יש ארבעה עולמות. העולמות האלה, מה הכוונה, מה הפירוש שלהם? זה העלמות של אור אין סוף, כדי שהנבראים יוכלו להשיג. אי אפשר להשיג את השם בלי עולמות. כי לפנות ישר לאין סוף, זה פער מדי גדול, בין אין סוף לבין הנברא. אז השם יתברך עשה עולמות, צמצם את עצמו דרך עולמות. אז העולם הכי הכי נגיש אלינו זה עולם העשייה, שם אנחנו חיים. את המקום הזה אנחנו הכי מכירים. אז כשאומרים את הקורבנות של התפילה, מה זה קורבנות? אתה לוקח קורבן, מקריב, זה דברים של עשייה. אתה לוקח סממנים של כתורת, מקריב אותם על מזבח הכתורת, זה עשייה. בעשייה יש צורך לעשות את כל הקורבנות והכתורת, כי שם יש הכי הרבה קליפות, ושם צריך לברר אותם על ידי העבודות האלה. לכן אנחנו אומרים קורבנות, כתורת, משנת איזו מקומן, וכל סדר הקורבנות. ואני צריך עכשיו לדעת, אני עכשיו נמצא בעולם, זה עולם מאוד מאוד נמוך ביחסית, שהוא הדברים המעשיים. כשאני מתחיל פסוקת הזמרה, אני צריך להתחיל לחשוב, לפתח במחשבה שלי, שעליתי לעולם הבריאה. למה? כי לעולם היצירה. למה? כי כל הפסוקת הזמרה מדברים על היצירה של השם. בעולם היצירה יש יותר מדרגה רוחנית, כי כל היצורים שנמצאים בעולם הזה, הם יודעים מי יצר אותם, ומעללים את מי שיצר אותם, ואני עכשיו נכנס לתוך המילים האלה. כשדוד המלך אמר פסוקת הזמרה, היה לו רוח הקודש, הוא ידע מה אומרים בעולם היצירה, מה החיות ומה השרפים, מה האופנים, מה הם אומרים. ואני עכשיו צריך...
מופשט, עדיין מופשט, כי כן. אנחנו בכל זאת יכבוד השם, שבדרך הזה כן. קוראים את דברים שזה עדיין, אנחנו יכולים בדרך שהוא להבין את זה, אבל כשאנחנו עוברים אחר כך,
לפני 18 הגענו לעולם הבריאה. עולם הבריאה זה קשור לקריאת שמע. למה? כי אחדותו, השם אלוקנו, השם אחד, השם הוא קודם שברא את העולם, השם הוא אחר שברא את העולם, כל הבריאה הזאת היא רק מסמלת את אחדותו. אז שאני עכשיו עוסק בברכות קריאת שמע ובקריאת שמע, אני בעצם יכול עכשיו להבין את מהות הבריאה, מי ברא את הבריאה, מי מחיה את הבריאה, מי מהווה את הבריאה, וזה נקרא שאני עכשיו בעולם הבריאה, שאת כל הבריאה הזאת אני מייחס ומנחס למי שברא אותה. אחרי שעברתי את כל השלבים האלה, אני כבר אצלו, זהו. הגעתי לתפילת 18, הבנתי עשייה, בריאה, יצירה, ועכשיו זה כמו שאתה עכשיו מגיע לארמון של מלך. אז בכניסה לארמון החיצונית אתה צריך לעבור כמה שומרים, שזה נקרא עולם העשייה. הכנסת לחצר, אז אתה עובר עוד ביקורת. זה ביקורת שמתחילים לספר לך קצת לאיפה אתה נכנס, עם מי אתה הולך להתראות. זה נקרא עולם היצירה. אתה רואה שם את כל הדברים שיצר המלך, אתה מתחיל להתרגש מהמפגש איתו. אחר כך אומרים לך, לפני שאתה נכנס למלך, יש עוד היכל. בהיכל הזה אתה רואה את הגדולה של המלך, שהוא כל כך ברא את כל העניינים של המדינה, והוא משגיח עליהם, והוא מתכנן אותם, ואתה יותר מתפעל, אתה יותר מתרגש לקראת המפגש, ואז מגיע השלב שאתה נכנס לחדר של המלך, ואתה איתו ביחידות. זה נקרא אצלו, אתה עכשיו אצלו. כל המעברים שעברת, זה להגיע אליו. אגב, כשאנחנו מסיימים את ה-18, אנחנו עוד פעם יורדים. באותו סדר של מדרגות, כי אי אפשר לרדת מהצילות, אי אפשר לצאת מ-18 לעולם. זה לא מציאותי. צריך עוד פעם לרדת. יש תחנון, יש הובה לציון, ועוד פעם קורבנות, ועוד פעם, ואז...
הורדת השפע.
כן, הורדת השפע. כי זה מעבר חד. לצאת מ-18 ולפגוש את ה...
אני חושב שעצם פירוש המילות, בעצם פירוש המילים, אתה לבד מרגיש את זה, כי אתה, מה שהרב הסביר עכשיו, זה עולם המעשה, אחר כך יש לך מוריד הגשם, אתה משבח את השם על דברים, על פרחים שאתה רואה בעיניים, אחר כך אתה מגיע לאהבה, אתה מדבר על דברים יותר גבוהים, אז נראה לי בפירוש המילות לבד, נראה לי זה...
אבל גם לפתח את המחשבה.
אתה משהו, תכניס את זה יותר.
לדעת שיש עולמות, ואני מטייל בהם מחדר לחדר.
אם אתה מתעניין את זה, אז המילים עוזרות לך. אתה קורא את המילים שנים.
זהו, זה משהו, הדרך להגיע לזה, רק על ידי להבין באמת את המילים.
זה שניים.
הרגיש לנו שלך, במחשבתו זה קצת דין.
וואו, צריך הרבה להתגבר, צריך לדבר על זה עוד ועוד.
לא מרגיש. הרגשה בלב. זה הרגשה במחשבה זה דמיון.
כן.
זה קצת שונה, זאת אומרת, לא מרגיש, אני לא מרגיש. בסדר, זה לא עניין של הרגשה בלב. זה הרגשה במוח.
זה להתלמד לפתח את זה. זה להתלמד לפתח, זה להבין.
כתוב בספר, אחד העיקרים הכי גדולים
במדעת
השם,
כדי
שזה הדבר הכי קרוב
למבוא. אמת. אנחנו משתמשים במילה דמיון כדבר שלילי, אבל למעשה, למעשה, כל הדברים של עבודת השם הם מצריכים המון דמיון.
זה
אמונה. זה רק
דמיון. זה מודרך אבל. רק מה, זה מבורר, זה דמיון מבורר, אבל אנחנו צריכים המון המון להשתמש עם הדמיון.
השאלה הראשונה, האם מותר לדמיין את השם? השם יבנים, האם מותר לדמיין
את זה צורה? כן, ומה המסקנה?
צריך לדעת שזה לא קרה ולא מבין, אבל אם זה בן אדם יביא אותו הרבון, יש לו תשובה שאם הבן אדם זה יורה אותו וזה ילמד מזה, הוא יזכר מזה וזה יעשה בזה, ובארם השידע שזה לא, זה סתם דמיון שאתה משתמש בתמונה הזאת.
הרב אברהם גולפי אומר שהנביאים היו רואים צורה ויודעים שזה רק משל, אבל היו צריכים לראות את המשל הזה.
וביד הנביא מדמה, הנביאים מדמה. זה היה הנבואה. זה היה דמיון מאוד מאוד גבוה, עד שחל, עד ששרתה עליהם הנבואה.
אבל ידעו שזה רק שליח, כאילו זה מסר, זה לא...
מה, כלפי הבורא?
היו רואים דמות שדבר איתם, אבל זה לא, הם ידעו את זה שזה לא השם, זה לא, זה רק מסר, זה רק טלוויזיה, כאילו, זה לא...
אפילו כל מה שכתוב בתורה של רבי שמעון בר יוחאי, והארי הקדוש, המערכו כותב שזה רק המשל, זה לא הנמשל. למה? זה רק קודם כביכול להצליח לדמיין מה זה עולמות, מה זה ספירות, מה זה אורות רוחניים. אז כתבו לנו קודם, תורות, אבל זה עוד לא הדבר. הנמשל זה הדבר, והנמשל זה לפי הערך של האדם.
זה כבר הסוד.
כן, זה באמת הסוד. זה הסוד האמיתי.
האם כל זה יש בליקוט את תורה השבוע, אז איקו אומר שבנאדם שאומר ניגלה, התחברות לניגלה, התחברות לקדוש ברוך הוא, דרך הניגלה הרבה יותר גבוהה מה... לתפוס ספירה שבן אדם לפעמים אין לו השגה, בדברים שיש לו השגה בהם, שזה בניג, לבן אדם יכול יותר להתחבר, לפעמים שעמים שאדם מרגיש שזה לא הולך עם הדברים.
בסוף שור שנגח את הפרה, זה חוכמתו ורצונו של השם
יתברך.
שם ירדה אלוקותו, שם הוא צמצם את עצמו.
וכשיש בן אדם מרגיש יותר מחובר לזה, הוא יביא את הפרוע, כי התורה היא בעצם החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. ואם בן אדם מגיע לזה תוך כדי... זה לפעמים אתה מפלט. כל אחד לפי הנפש.
לא לקחתי לכם את המידע. לכם את דבר, כשלא מדמיין שטויות.
זה כמור.
מדמיין קשה. שמדמיין ככה, אף אחד לא עשית קורבנות. נגיד כמה
נפלט לנו. כן. באמת זה חיזוק גדול לנושא של קורבנות, שוקד הזמרה, זה עולמות, זה טיול בעולמות. זה חבל להפסיד את זה.
לא, גם, אני לא אפשר.
כן. זה ממש לטייל. וזה מבנה, זה בונה את הנפש של האדם. זה החלק שלו בעשייה והחלק שלו כאדם הוא מושרש מכל העולמות האלה. אז לכן הוא צריך כל יום את הקשר הזה עם כל העולמות, דרך התפילה, דרך היצירה, דרך העשייה, דרך הקריאת שמע, דרך האצילות. זה מה שמקשר את האדם לשורש שלו. תפילת שחרית כתיקונה, יש דיבור ברשש, זה דיבור מאוד מאוד פלא. הוא אומר שכל יום שאדם חי בעולם, הוא חי בשביל לברר את הבירורים שהם נצרכים עד ביאת המשיח. הבירורים של שבירת הכלים, הם בפרטות. הוא אומר, אם אדם עדיין חי בעולם, זה סימן שיש לו עדיין מה לברר. ואיך הדרך היחידה לברר את הבירורים האלה, זה על ידי שלושת התפילות כתיקונם, בלי דילוג ובאופן נכון. הוא אומר, אם אדם לא עשה את הפעולה הזאת, אז הוא יצטרך לברר את זה בצורות אחרות, ולא תמיד זה נעים. לכן עדיף כל אדם לעמל יולד.
ואשרי
מי שעמלו, בזה שהוא מברר את זה על ידי עבודת השם.
מה עושים שכתוב שמי שמתפלל שלוש תפילות במניין, זה לא יחסר לו פרנסה.
זה יחסר לו פרנסה.
זה העניין שהוא בעצם...
הוא בעצם מברר.
נכון.
מברר את זה דרך תפילה, דרך טיול מעולם לעולם, זה בירור עצום. לפלא פלאים.
לא כדאי לוותר.
אז נזכה ללכת, לטייל, פשוט לטייל בעולמות. זה הפריבילגיה שיש לנו. נותנים לנו ללכת, להגיד, ברוך אתה השם, אתה השם. זהו, אלוקנו, אלוקי אבותינו, זהו, אתה כבר אצלו.
יש משהו, אתה ממש חשובה בצד שמאל, למטה, שזה גם בעצה, איך להינצל במחשבות זרות.
איך להינזק במחשבות זרות. אז בוא נראה, ויזהר שלא ייפול במחשבתו הגבוה מאוד בעולמות העליונים, רק יחזיק את עצמו בכל כוחו שישאר למעלה במחשבותיו. וכמו שכתוב, אל תהיו כסוס, כפרד הנבין במתק ורסן, שיעשה כמו גדר שלא ירד. זאת אומרת, מתק ורסן, זה תתפוס את המחשבה שלך, שאתה יכול לחשוב באלוקות, כל זמן התפילה, אל תיפרד משם. תחזיק את זה. אל תיפרד מהעולמות האלה. וכשרוצה לעשות, כשאתה רוצה לעלות לתוך המחשבות, לעולמות האלה, לצורך דבקות בלא שעת התפילה, צריך שלא יהיה שום אדם באותו בית. בשעת התפילה, זה כזה זמן מוכשר, אתה יכול לעשות את זה בבית הכנסת עם ציבור. כשאתה רוצה לחוות את החוויה הזאת לבד, אתה צריך להיות בבית שאין שם שום אדם, זה כבר כתוב בארי הקדוש, שהוא כותב שם, מערכו את הדרכים להשגה, אחד התנאים זה שאתה יושב בבית לבד, שאין שם שום אדם, למה? כי כל דיבור של בן אדם, כל אנרגיה של בן אדם, היא כבר יכולה להפריע לך מהדבקות, ואפילו צפצופי עופות יכולים לבטלו. ומחשבה של אדם אחר שנמצאת איתך בחדר, יכולה להפריד אותך מהדבקות. לכן ברגע שאתה רוצה להגיע לדבקות שלא בשעת התפילה, אתה צריך להיות מנותק, 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 ואין שום אדם, אפילו לשעה אחת, ואתה יכול לעלות לעולמות. מקום שאתה פנוי מכל דבר שיכול להפריע ליישוב הדעת שלך.
לא בסדר.
אה?
אתה פנוי
זה בסופי
אופו.
אה, לא בסדר.
זרגע קצת שונה מהתבושב.
יש כזה גמרא, חזל, שמדברים על המעלה של פת שחרית. אז אם ראיתם מה התנאים של הפת שחרית הזאת שהיא תפעל את כל ההבטחות של הגמרא, אחד התנאים שלה, שהחיטה הזאת היא גדלה במקום שהיא לא שמעה אפילו קול של קרון של רכבת. ראיתם כזה דיבור? משנה ברורה מביא את זה? מה זה משנה? החיטה שמעה איזה... כן, היא שמעה כבר איזה קרון של רכבת? היא כבר איבדה את המעלה שלה.
אין פעד שחרית בדור שלה.
אין פעד שחרית בדור
שלה. אין פעד שחרית בדור שלה. אולי בעבוד
כבר יש בסך.
רק בבית שחרית. אתה גדל, אתה מגדל, עושה את הכל. שהרפאת לא שמוע, חיפים לא שמוע גידול. גידול. כל הגידול איך הוא שמוע.
בגדילה, בגדילה.
מה זה? מסותר?
כן, לא, ממשיך. מאוד מעניין.
פה הוא מביא שכשאדם רוצה להיות בהתבודדות, צריך שיהיה איתו עוד חבר. אדם לבד זה בסכנה, צריך שיהיה שתיים. כנראה שזה סכנה, כשאדם לבד, לפעמים, הוא יכול ליפול למחשבה של אחדות אחרת. וכשהוא שתיים, אז הוא יכול להבין באחדותו. כנראה זה הסיבה.
לא בגלל שהוא יכול להגיע לדבקות.
זה.
הולכים ביחד.
הרבה פעמים הולכים ביחד, ואז נפרדים, ואז חוזרים.
זה היה כמה להרב? נפש בהתקשרות במחשבה.
כן, וואו. או, בוא תהי מה אומר.
אה? כשהוא עכשיו מזרק אותו בגדות, אז לבד. אם הוא נמצא במצב שהוא נצחק
אותו,
הוא יכול להיות לבד, זה רק לגמור
אותו. וואו. זאת אומרת, זה שתי מצבים בנפש. ואדם צריך לזהות באיזה מצב הוא נמצא, מה נצרח לו עכשיו. נצרח לו להיות בהתבודדות מוחלטת. אני ראיתי כמה פעמים בהנהגות של צדיקים שלא רצו להישאר בבית לבד. באמת, אפילו שהם מתבודדים, הם תמיד דאגו שיהיה מישהו בבית. ככה ראינו את זה בבסלי, הוא היה הרבה מתבודד, הוא היה יכול ימים שלמים לשבת לבד, אבל כל הזמן הוא היה מקפיד שיהיה מישהו בבית. הוא לא היה רוצה שידבר איתו או יפריע לו, אבל הוא דאג, יש פה מישהו, ואז הוא היה נכנס לדבקות שלו. צריך גם את זה. אז בפועל, זה דבר שצריך לזהות, באיזה מקום, באיזה עניין. אבל יש רגעים כאלה, רגעים של ניתוק ו...
אבא! אני באמת חבר שלא מבטל אותו. איך המחשבה של אחר יכול לבטל אותו? זה לא שזה מבטל את
המחשבה. אם יש לו חבר נאמן, שהוא גם שולח לו מחשבות טובות ועוזר לו בעלייה הזאת, זה הכי מושלם. הבעל שם טוב בפשטות דיבר על סוג של חבר שמפריע לו. לא נותן לו להגיע למקום שהוא צריך, מטריד אותו. אז באופן כזה צריך ל... יש דיבור בפה ליועץ, הוא אומר שמה שאדם יכול להשיג שהוא לבד יום אחד, זה כמו ימים, ימים, ימים שהוא עם אנשים. וואו, זה חזק, זה דיבור, וואו, טלפון, אה? אז אולי בזמן של ההתבודדות צריך גם לשים את הטלפון בצד.
היה הרבה הדבר חי, פעם הגיע לשבת, אני חושב אצל אוסיאר, היה אחד שהוא היה יושב בסדה שלישית לבד לבד לבד. והוא רצה כן להיות, הוא ביקש, הוא בא שיהיה, שחבר, אני לא אחשב שום דבר. אבל הוא לא... הוא ידע, הוא ידע לשלוט על המחשבות. ובכל זאת הוא לא נתן. בשביל
הסדרה. וואו, בעוד השם. נזכה, נזכה, נזכה. בעוד השם.
נתחיל לעבוד על זה, נתחיל לדבר על זה.
עוד תורה קטנה, עוד תורה קטנטונת לסיום. ירגיש בשבת תוספות נפש. אחר כך תוספות רוח, אחר כך תוספות נשמה, שירגיש בכל פעם שהולך גבוה יותר בעולמות העולנים. זה בעצם אותה תורה של התפילה, שתרגיש שאתה הולך, כן, שאתה הולך מחל לאחל, ככה אתה צריך להרגיש כנכנס שבת. מה, 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 מה אתה צריך להרגיש? שעכשיו יש איזו חיות אלוקית שמגיעה, שהיא נקראת תוספת נפש. זאת אומרת, הנפש שלי עכשיו מקבלת קצת יותר תוספת, יותר עוצמה. מתי מקבלים את הנפש?
בלילה.
לא, בלילה.
בלילה זה בקידוש, לא?
לא.
בואי בשלום.
שאומרים בואי בשלום.
גם במקווה.
במקווה. במקווה עושים את ההכנות למה שמקבלים אחר כך בקבלת שבת. אז שאומרים בואי קלה, בואי קלה. אז צריך לכוון שעכשיו הנפש שלי מתרוממת, מקבלת אור של שבת. אחר כך בברכו, אני מקבל רוח. זה רוח, זה רוחניות, זה הרגשה, זה התרוממות, זה... אין איזה מילים. ואחר כך הנפש, זה כשאנחנו אומרים...
הפורס סוכת שלום?
הפורס עלינו סוכת. שם אתה מקבל נשמה, זאת אומרת, נשמה זה כבר בהירות. הנשמה שלך יכולה לקלוט אלוקות בצורה הכי נעלית שיש. זה תוספת נפש אור הנשמה של הלילה, ואותו דבר יש ביום, שזה מתחיל גם מהטבילה של היום. הארי הקדוש כותב, זה הרבה אנשים לא יודעים את זה, שהטבילה של הבוקר יותר חשובה מהטבילה של ערב שבת. כי הטבילה של הבוקר זה לכל היום כולו, זה תוספת נפש רוח של... וככה בתפילה עד שמגיעים לאייב, ואחר כך במוצאי שבת צריכים להתמודד עם הפרידה של כל הדברים האלה.
אז הולכים לשיעור בעל שם
טוב. הולכים ללמוד בעל שם טוב. מה? בבוקר, בנשמת כל חי זה נפש, ובברכו רוח, ובאיה של כתר זה היה זה אדם מחפש, 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 ואז נותנים לו.
נשמע יתרה.
מה עם מנחה? מה עם מנחה? מנחה יש כמה סדר?
מנחה זה מהבוקר, נמשך מהבוקר.
יחידה, לא יחידה. מנחה זה עד עד יחידה.
זה מתחיל מהבוקר וזה רק עולה.
אוקיי.
היוטת של אבי ישראל, השם שלה היה
איי. אברהם ישוע אשיל, וואה. זאת אומרת שירגיש בכל פעם שהולך גבוה יותר בעולמות עליונים, זאת אומרת, זה כל מיני אורות וכל מיני עולמות שנותנים לו כוח בנשמה. זאת אומרת, הבעל שם טוב אומר, תיכנס לזה, תחשוב, תבין שעכשיו אתה מקבל בנפש תוספת, ברוח תוספת. זה לא יכול לקרוא סתם, זה צריך לקרוא יחד עם הרגשת הלב, עם ההתבוננות בזה והציור של זה. ונזכה בעת השם ללכת מחיל אל חיל, מעולם לעולם, מאור לאור. וזהו, זה חיינו. זה כל החיים.